השיעור היום לעילוי נשמת רבי יוסף בן יהושע זליגלוגר זיכרונו לברכה. נודה לכל הלומדים ותלמדו לעילוי נשמתו. כל מי שרוצה להקדיש שיעור, זמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קמ במסכת שבת באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים היום במשנה בעמוד הקודם ונסיים במשנה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 21 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים מרכזיים. בחלק הראשון נמשיך את הנושא של אתמול של אויל וברירה. בחלק השני נראה אוסף של בעיות שקשורות להכנת אוכל בשבת. בחלק השלישי נראה אוסף של דברים שמובאים בדרך אגב, יהיה לנו שם גם אגדתה. אז החלק הראשון כאמור ממשיך את מה שלמדנו לפני יומיים לגבי אויל וברירה. נזכיר שלמדנו את זה בהקשר של משמרת, שלשים משמרת על כלי בשבת זה יצירת אויל הרי, ולהשתמש במשמרת לפי חכמים זה מרקד או גם ברירה. לגבי זה לפני יומיים נכנסנו לעומק לנושא של אוהל וקצת לנושא של ברירה. היום נמשיך עם זה, ובשביל לעשות לנו סדר בחלק הראשון לא נראה את זה בדיוק לפי הסדר, אלא נחלק את זה לשני הנושאים, כלומר הנושא הראשון יהיה ברירה, הנושא השני יהיה אוהל. אז לגבי ברירה אנחנו נראה עכשיו שלוש קולות וחומרה אחת. הקולה הראשונה זה שלמרות שאמרנו שלפי רבנן אסור לשים את השמרים על המשמרת בשבת, כי זה מרקד או גם ברירה, אבל אומרת הגמרא שאם שמתי את זה לפני שבת, ובשבת אני רק שופך על כל העסק מים בשביל שזה יותר קל היין לצאת מהשמרים, זה מותר, זה לא נחשב שאני בורר. בשביל להבין את הקולה השנייה, נקדים רגע הקדמה קצרה לגבי ברירה, וזה שכל האיסור של הברירה זה כשיש לי תערובת, ובתערובת הזאת יש דבר שאני לא רוצה, זה מבחינתי הפסולת, ויש דבר שאני כן רוצה, זה האוכל, ואני בורר את הפסולת מתוך האוכל. אבל מה קורה במצבים שאני אמנם בורר, אבל אי אפשר להגדיר את זה כפסולת? כלומר, באמת אני יכול להסתדר עם אותה פסולת, ובאמת מבחינתי גם היא אוכל, פשוט יש לי איזושהי סיבה שבכל זאת אני בורר אותה, אז יכול להיות שזה מותר. זה באופן כללי. עכשיו נראה לזה שתי דוגמאות. דוגמה אחת זה אם אני לא מסנן על המשמרת שמרים, ששם ודאי שאני לא רוצה את השמרים, אלא רק את היין שבתוכם, אלא אני מסנן על המשמרת יין ממש. מה אני מסנן מהיין? אז אפשר לדבר על שלוש רמות. הרמה החמורה זה שהיין ממש לא ראוי לאכילה כרגע, כי הוא מלא בשמרים, ואותם אני מסנן. רמה בינונית זה שהוא ראוי לאכילה, אבל יש בו קצת שמרים, או רק את האבקה של הגמרים, או איזשהו ייפוש, זה נקרא כאן בגמרה קמח, אפשר לשתות אותו כך, אבל אני מעדיף לסנן. רמה שלישית זה שהוא כבר מסונן לגמרי, אבל אם אני אסנן, זה יעשה אותו עוד יותר צלול. עכשיו ברור שברמה הראשונה שאני ממש מסנן שמרים שלמים שאיתם אי אפשר לשתות, שם ודאי שזה אסור בשבת. אבל מה קורה לגבי הרמה השנייה והשלישית? כלומר שאפשר לשתות את זה גם ככה, אבל אני מעדיף לסנן. האם גם זה נחשב שאני מסנן פסולת מאוכל, או שכאן כיוון שזה לא ממש פסולת, זה מותר. אז לגבי זה עולה מהמשנה ומזעירי בגמרא, שאם מדובר ברמה השנייה, כלומר שאני מעדיף כן לסנן את זה, אבל אפשר איכשהו לשתות גם בלי סינון, אז זה מותר מהתורה, כי זה לא נחשב פסולת מהתורה, אבל מדרבנן זה אסור, אבל זה אסור רק אם אני מסנן בדרך הרגילה, כלומר במשמרת, אבל אם אני אסנן למשל בסודר או בכפיפה מצרית, כלומר בסל, אז יהיה מותר לגמרי, ועל זה המשנה דיברה כשאמרה שמסננים בסודר או בכפיפה מצרית. זה ברמה השנייה, שזה אסור מדרבנן, אבל מותר בשינוי. אם מדובר ברמה השלישית, שבאמת היין כבר ראוי לגמרי, ואני פשוט רוצה שהוא יהיה עוד יותר צלול, אז זה מותר לגמרי אפילו בלי שינוי, כלומר במשמרת, ועל זה זעירי דיבר. עכשיו, הגמרא מקשה על מה שאמרנו, מזה שרשב"ג התיר לשפוך למשמרת גם את דרגה 2, שהיין כן בכל זאת קצת אחור, ויש אנשים שמעדיפים לסנן, שאמרנו שצריך שינוי, ואילו הוא מתיר גם בלי שינוי, כלומר ממש במשמרת הרגילה. על זה עונה הגמרא, שם מדובר שהוא שותה את היין עדיין כשהוא בגט. כשהוא בגט, אז ממילא כל היינות עם שמרים, וכך מקובל לשתות אותם, ואז ממילא דרגה 2 נחשבת כדרגה 3, כי כך כולם שותים שם, וממילא יכול להשתמש גם במשמרת, כלומר בלי שינוי. עד כאן הדוגמה הראשונה לזה שמותר לסנן דבר שהוא בעצם לא ממש פסולת, אתה פשוט מסנן אותו כי אתה רוצה. הדוגמה השנייה היא שוב מהמשנה, וזה לגבי אדם שמסנן ביצה כשהחלמון יורד למטה לתוך החרדל שאותו הוא רוצה, ואילו החלבון נשאר למעלה שזה מה שהוא לא רוצה, ועל זה המשנה אמרה שזה מותר. ולמה זה מותר? הרי זה מסנן. אלא שמסבירה הגמרא, כאן זה לא כמו כשיש שני מאכלים ואחד מהם אני רוצה ואחד מהם אני לא רוצה, שאז זה שאני לא רוצה הוא באמת פסולת ואסור לו לברור. כאן לעומת זאת אני לא רוצה לאכול את החלמון, אני פשוט רוצה לצבוע איתו, והרי רק החלמון צובע, החלבון לא צובע, זה לא שאני מעדיף את החלמון על פני החלבון, אני פשוט יכול להשתמש רק בחלמון בשביל אותה מטרה, ממילא אני לא מגדיר את החלבון כפסולת, ולכן זה מותר. עד כאן שתי הדוגמאות לקולה השנייה בדיני בורר. הקולה השנייה הייתה שאם אתה בורר דבר שהוא לא מוגדר כפסולת, אז זה מותר. עכשיו הקולה השלישית, וזה מה שעשו בבית של רב פאפה, וזה שמעבירו יין מכלי לכלי בצורה איטית, כך שהשמרים פשוט נשארים בכלי הראשון, וכך הם בעצם בררו את הכלים, וזה נחשב כברירה ביד, וזה מותר. עכשיו שואלת על זה הגמרא, הרי בסוף בסוף, כשנשאר לך רק שמרים בקד, ואתה עדיין מטה את הקד בשביל להוציא את הקצת טיפות יין שעדיין ספוגות בשמרים, זה נקרא ניצוצות, הרי באותו זמן אתה בעצם מוציא את היין מתוך השמרים, ולכאורה זה צריך להיות אסור, כמו שאסור לשים שמרים על המשמרת בשביל להוציא את היין. עונה הגמרא, נכון, זה באמת אסור, ואצל רב פאפה באמת לא היו מתאים את השלב הסופי, כי לא היה אכפת להם מאותם טיפות אחרונות, כי היה להם מספיק יין. עד כאן ראינו שלוש קולות לגבי סינון או ברירה, ועכשיו נראה חומרה אחת. אומר רב פאפה שאסור לשים שורה של קיסמים בפייה של הבקבוק, בשביל לסנן את היין שיוצא מהבקבוק, כי זה נראה כמשמרת. עכשיו, על מה הוא מדבר כאן בדיוק? הרי לכאורה זה לא רק נראה כמשמרת, אלא זה ממש מסנן. אלא שכאן מדובר ביין בדרגה 2, שכמו שאמרנו מקודם, מותר לסנן אותם בשינוי, כלומר בסודרים או בכפיפה מצרית, אבל בכל זאת רב פאפה אומר שעל ידי קיסמים שהוא שם בפייה של הבקבוק זה אסור. למה זה אסור? כי כשמסתכלים על זה מהצד, זה נראה כאילו שאתה מסנן יין שהוא מלוכלך לגמרי עם לכלוכים גדולים, כי הרי במצב כזה באמת נשתמש בקיסמים כאלה בשביל לסנן. ממילא זה נראה כאילו שהוא מסנן ברמה הראשונה, ולכן זה אסור. לעומת זאת, כשאתה מסנן בסודר או בכפיפה מצרית, אז זה סינון הרבה יותר עדין, ומי שרואה מבין שאתה רק מסנן קצת שמרים עדינים, והוא יודע שאפשר לשתות את זה גם ככה, לכן זה לא נראה רע, ולכן שם באותו שינוי זה מותר. אז זאת החומרה לגבי סינון של יין, אז ראינו שלוש קולות וחומרה אחת, ובזה סיימנו את השלב הראשון בחלק השני, דיברנו על ברירה. השלב השני זה כאמור לגבי אוהל. אתמול ראינו שאם אתה שם את המשמרת על הכלי, אתה יוצר אוהל הרי. עכשיו נראה עוד שני דברים קטנים לגבי אוהל. דבר אחד, אומר רב שאם משתמשים בכפיפה מצרית בשביל לסנן, כלומר בעצם מכניסים סל של נצרים לתוך כלי, ואז שופכים את היין לתוך הסל, ואז זה נכנס דרך הסל לתוך הכלי, אז צריך שהרווח בין התחתית של הסל לתחתית של הכלי לא יהיה תפח, כי אם יש שם תפח, אתה בעצם יוצר אוהל הרי, כמו במשמרת. דבר שני, אומר רב שאם יש לך גיגית של יין ואתה רוצה לחסות אותה עם פרונקה, כלומר איזשהו בגד שאיתו מכסים, אז תשים את זה רק עד אמצע הכלי ולא על כל הכלי, לפי רשי זה בגלל שאם אתה שם על הכל זה נראה כאוהל וזה אסור. בזה הגענו רק לשורה הראשונה בקופמם עמוד א', ועד כאן החלק הראשון של השיעור, בינתיים דיברנו עוד על ברירה ועל אוהל. את החלק השני של השיעור נייחד לבעיות שונות בהכנת מאכלים שונים בשבת, בחלק הזה נראה ארבעה נושאים. נושא אחד זה לישה של חרדל, נושא שני זה הכנת אנומלין, זה מהמשנה, נושא שלישי זה שריעה תחילתית, נושא רביעי זה עוד דיני ברירה, שניהם מהמשנה הבאה. אז הנושא הראשון כאמור זה לישת חרדל, אני מניח שזה מובא כאן אגב מה שהזכרנו מקודם לגבי סינון של ביצה עם חרדל. בכל אופן לגבי לישה, אחת מהמלאכות זה לש, בדף קנ"ה נראה מחלוקת תנאים, האם לישה זה דווקא כשאתה ממש לש עיסה, או שמספיק ששמת מים בתוך קמח זה כבר נחשב איסור. בכל אופן יש איסור דאורייתא ללוש עיסה, אבל אומר רבי יהורו לך שיש מצבים שבהם האיסור הוא לא מדאורייתא, ובאותם מצבים שהאיסור רק מדרבנן, אז יש מצבים שאם עושים את זה בשינוי, אז זה מותר לגמרי, ועכשיו נדבר על מקרה כזה. המקרה שלנו זה שיש לי חרדל, וכבר לפני שבת לשתי אותו, אמנם לא עם משקה מבחוץ, אלא עם המשקה שיוצא ממנו בעצמו, אבל לשתי. וממילא במקרה כזה, אם אני אלוש עוד פעם בשבת, אפילו שהפעם אני כן יוסיף איזשהו משקה, למשל יין, אז זה כבר לא איסור תורה, כי זה כבר נילוש, וממילא יכול להיות שאם אני עושה את זה בשינוי, אז זה מותר. אז מה הדעות? הגמרא מביאה כאן שש דעות שונות, חלקן עם אותו עיקרון. שתי הדעות הראשונות אומרות שבאמת אם יהיה שינוי זה יהיה מותר, הם רק נחלקו מה נחשב כאן שינוי. רב אומר שאם הוא ילוש בכלי זה שינוי, כי יותר טוב לחרדל ללוש אותו ביד. שמואל אומר להפך, אם הוא ילוש ביד זה שינוי, כי אמנם יותר טוב לחרדל ללוש ביד, אבל אף אחד לא עושה את זה, כי זה מלכלך, הם לשים בכלי, ממילא ביד זה שינוי. אלה שתי הדעות הראשונות, שצריך שינוי והשינוי יעזור. דעה הבאה זה רבי אליעזר בהווה מן השלוש, הוא אומר שבין ביד ובין בכלי זה אסור, אחר כך למסקנה הוא בסוף הסכים לשמואל שביד מותר. דעה רביעית זה רבי יוחנן בהווה מן השלוש, שהוא אמר שבין ביד ובין בכלי מותר, כלומר מותר גם בלי שום שינוי, אבל בסוף גם הוא חזר בו ובסוף הוא עשה בין ביד ובין בכלי. שתי הדעות הבאות חוזרות לזה שצריך שינוי ושינוי עוזר. דעה אחת זה רבינה שהוא היה בוחש עם כלח שום, זה בהחלט שינוי ולכן זה מותר. ודעה האחרונה זה מרזוטרה, שהוא מסתפק בשינוי מאוד קטן, וזה שפשוט יערבב לאט את העיסה ולא מהר, זה מספיק שינוי בשביל להתיר. הוא אמר את זה לגבי החרדל, הגמרה מוסיפה את זה גם לגבי שחליים ושום, שכבר לשו אותם ערב שבת, ומערבבים אותם בשבת עם עוד חומרים ולשים, אז אם עושים את זה לאט, זה מותר. עד כאן כל הדעות, להלכה אגב נפסק כמו הדעה האחרונה, שאם עושים את זה לאט, זה מותר. הנושא השני בחלק הזה זה הכנת אנומלין, זה מהמשנה, אנומלין זה איזשהו תערובת של יין, דבש ופלפל, ובמשנה יש מחלוקת כמה מזה מותר להכין, כי יש בהכנה של זה תרחה מיוחדת, רבי יהודה אומר שבשבת רק כוס אחת, רבי צדוק אומר כמה שהוא צריך, ותנא קמא אומר כמה שהוא רוצה, זה במשנה, בגמרא אומרת הגמרא שאומנם אנומלין מותר, אבל אלונטית אסור שזה יין ישן, מים עם אפרסמון, כי את זה עושים בשביל להתקרר אחרי בית המרחץ, וזה נחשב סוג של רפואה, וממילא גזרת רבנן שאסור להכין או להשתמש בזה בשבת. עד כאן הנושא השני בחלק השני של השיעור, בזה הגענו למשנה בעמוד א', ואנחנו עוברים לנושא השלישי בחלק הזה, וזה לגבי שריית חילתית, שזה סוג של קטניות, בתוך מים פושרים, שאומרת המשנה שזה אסור. לגבי זה נראה שני דיונים, דיון ראשון זה מה רמת האיסור, רב עדה אומר שזה חטאת, בהערות בשוטנשטיין הסבירו שאולי כי זה כמו בישול, כי אתה בעצם על ידי זה מכין את החילתית לאכילה, אפילו שהמים לא רותחים אלא רק פושרים. הבעיה לעומת זאת אומר מה פתאום זה רק דרבנן, ולמה רבנן אסרו? כי המשקה הזה עם החילתית שימש למי שיש לו כובד הלב, כלומר זה בעצם סוג של רפואה לאיזושהי אי נוחות באזור הלב, כמובן שלא מדובר בפיקוח נפש אלא רק בתחושה לא נעימה, והחילתית הזאת עזרה לזה, אבל כנראה שגם אנשים בריאים היו שותים את זה, כי אם מדובר בדבר שרק חולים שותים אז גם היה אסור לשתות את זה בשבת, לא רק להכין את זה אלא גם לשתות את זה, ואילו כאן אסור רק להכין, אבל לשתות מותר, ולמה להכין אסור? מסביר הבעיה כי זה נראה כדרך שהוא עושה בכל, כי כיוון שסוף סוף מדובר בדבר שמכינים בעיקר בשביל חולים, זה נראה כמו שאתה מכין תרופה בשבת, לכן זה אסור מצד עובדין דחול. עד כאן הדיון הראשון, רב עדה אמר שזה חטאת, אביי אמר שזה רק דרבנן מצד עובדין דחול. הדיון השני זה האם מותר לשרות את אותה חילתית לא בפושרים, אלא במים צוננים. לגבי זה נראה שלושה שלבים, שלב ראשון רבי יוחנן מבין מהמשנה שלנו שאם המשנה אמרה שבפושרים אסור, משמע שבצונן מותר. שלב שני, רבי ינאי אומר לרבי יוחנן שזה מחלוקת תנאים בברייתא, שרבנן אוסרים בצונן, אבל רבי יוסי מתיר. שלב שלישי, זה שיש סיפור שרב אחא בר יוסף הרגיש לא טוב בלב, אז הביאו לו מרשם לקחת את אותה חילתית למשך כמה ימים, והוא שאל האם הוא יכול להכין את זה בשבת בצונן, ואמר לו רב חייא בר אבין שרב אמר לו שיכין בצונן, ואז ישים בשמש. עכשיו לכאורה, היתר הזה של רב זה כשיטת רבי יוסי שמותר בצונן, אבל אומרת הגמרא שלא. יכול להיות שבאמת רב התיר לא רק לרבי יוסי אלא גם לרבנן, כי כאן לא מדובר במישהו שמתחיל את הטיפול בשבת עצמה, אלא הוא התחיל כבר לפני, ובמצב כזה זה אם הוא יפסיק את הטיפול באמצע בשביל שבת, אז זה כבר באמת יכול להיות מסוכן, או שלפי חלק מהראשונים זה יגרום לצער עוד יותר גדול, ולכן כאן מותר לפי כולם, אבל להתחיל את הטיפול בשבת, אז אולי רב כמו רבנן, שזה אסור. אלה שלושת השלבים לגבי צונן, ובזה הגענו לשש שורות מתחתית עמוד א', ואנחנו עוברים לנושא הרביעי בחלק הזה, וזה מהסיפה של המשנה ולשתי השורות האחרונות בגמרא, לפני המשנה הבאה בעמוד ב', בסיפה של המשנה, המשנה מדברת על עוד שיטות של ברירה, והיא אומרת שלמשל לגבי קרשינים, שזה סוג של קטניות, אסור להציף אותם במים בשביל שהפסולת שלהם תעלה למעלה, וגם אסור לשים קרשינים וגם גיבולים של תבועה בתוך כברה, שזה איזשהו כלי שיש לו חורים, בשביל שהפסולת, שהיא קטנה יותר מהאוכל שאני רוצה, תלך למטה ותצא מאותם חורים, אפילו שזה לא הצורה הרגילה של ברירה, כי הרי אני לא לוקח את הפסולת ומוציא, וגם הפסולת לא נשארת למעלה, אלא יורדת למטה, בכל זאת זה אסור. אבל אומרת המשנה שאם אני עושה את זה בלי כוונה, כלומר אני שם בקברה פשוט בשביל להעביר ממקום למקום או להביא לבהמה, ובדרך אגב הפסולת יורדת למטה דרך החורים, כיוון שלא התכוונתי וזה גם לא ודאי שזה יקרה, לפי רבי שמעון זה מותר, כי זה דבר שאינו מתכוון והמשנה מתירה. לעומת זאת בגמרא שתי שורות לפני המשנה בעמוד ב', אומרת הגמרא שרבי אליעזר בן יעקב אומר שאסור להשתמש בקברה, כנראה כי לדעתו זה ודאי יברור וממילא זה פסיק רישא. עד כאן הנושא הרביעי, ובזה סיימנו את החלק השני של השיעור. בחלק הזה ראינו ארבע נושאים לגבי בעיות בהכנת אוכל בשבת. דיברנו על לש, הכנת אנומלין, שזה בעיה של תרחה, חילתית, שזה בעיה של רפואה עם שילוב של עובדין לחול, ועוד בעיות לגבי ברירה. החלק השלישי של השיעור, שמתחיל שש שורות לפני סוף עמוד א', הוא חלק שלם של שלושה נושאים, שהם כולם מובאים כאן רק בדרך אגב. הנושא הראשון שמובא אגב הסיפור שהזכרנו מקודם על רבי אחא בר יוסף שהיה לו כובד בלב והוא בא ושאל שאלה אם מותר לו לשרות את החילתית, אז הגמרא מביאה עוד שאלה שהוא שאל בלי שום קשר, וזה לגבי אחרי שהוא עושה כביסה על הכותונת שלו שעשויה מפשטן, האם מותר לו לשפשף את הכותונת. למה הוא רוצה לשפשף? אז זה עושה שני דברים, זה גם מרכך את הבד, כי אחרי הכביסה הבד קשה, אז עוד לא היה מרכך, וזה גם קצת מלבין את הבד, והשאלה היא מה בעצם העיקר בפעולה הזאת. אם העיקר זה הריכוך, אז זה מותר. אם העיקר זה הלבנה, אז זה אסור. אז הוא שאל את זה כאמור לגבי כותונת, ורב ספרה אמר לו שמותר. לעומת זאת, לפני זה הוא כבר שאל את רב הונה לגבי סודר, ורב הונה אמר לו על זה שאסור. למה בסודר זה אסור ובכותונת זה מותר? כי בסודר, שאת זה לובשים מעל הכותונת, אז מאוד חשוב לך שזה יהיה לבן. ממילא העיקר זה הלבנה. לעומת זאת, כותונת שהיא מתחת ולא רואים אותה כל כך, אז פחות חשובה הלבנה, וממילא זה מותר. זה היה הנושא האגבי הראשון. הנושא האגבי השני, כנראה מובא כאן אגב זה שדיברנו על כביסה, אז אחרי שמחפשים, תולים את זה על איזה מקל בשביל שזה יתייבש, ואז כנראה שהם לא היו משתמשים במטלים מיוחדים לזה, כמו שאנחנו משתמשים, מה שבאנגלית נקרא הנגר, אלא פשוט היו לוקחים איזשהו מקל מהמקלות שמיועדים להעסקה, תולים על זה את הבגד, וכשזה מתייבש, אז מחזירים את המקל להרמת העסקה. ממילא אומר רב חיסטה שאותו מקל הוא מוקצה, ולכן אם החולצה התייבשה בשבת, אתה יכול להוריד את החולצה מהמקל, אבל את המקל אתה לא יכול להזיז ישירות כי הוא מוקצה. מקסימום אם זה זז קצת מהחולצה, לא נורא, זה טלטול מהצד. עכשיו כאמור זה כשמשתמשים בסתם מקל, אבל אם משתמשים בקנה של אורגים, שזה כלי, אז אמנם זה כלי שמלאכתו לאיסור, אבל זה הרבה יותר קל, כי מותר לטלטל את זה לצורך גופו ומקומו. אז זה לגבי המוקצה של המקל. עכשיו, כיוון שכבר הזכרנו מוקצה, הגמרא מביאה עוד שני דברים לגבי מוקצה. דבר אחד זה קישטה דירקה, כלומר אגודת ירק שהיא מסריחה. אם זה ראוי לבהמה, אז זה לא מוקצה וזה מותר בטלטול. דבר נוסף, לפי התוספות, זה לגבי חתיכת העץ שעליה תולין את הבשר או את הדג. אז לגבי העץ של הבשר היו משתמשים באותו עץ כמה פעמים, ממילא זה כלי, ממילא זה לא מוקצה. לגבי העץ של הדג זה היה חד פעמי, כי זה היה עושה את העץ קצת מגיל, ממילא היו משתמשים פעם אחת ואז זורקים חזרה על העצים של העסקה, ממילא זה כן מוקצה. עכשיו בסוגריים פירשנו את הדבר האחרון שאמרנו לפי תוספות. לפי רש"י לעומת זאת מדובר כאן לא על העץ שעליו תולין את הבשר והדג, אלא על הבשר והדג בעצמם כשהם לא מבושלים, שעל זה למדנו בדף קכ"ח האם הם מוקצה או לא. עד כאן הנושא האגבי השני, בזה הגענו לסוף השורות הקצרות בעמוד ב', ועכשיו בשורה הרחבה הראשונה הגמרא פותחת סוגיית אגדתא שבה נסיים שגם היא מובאת כאן בדרך אגב. למה היא מובאת כאן? אז קודם כל כי הזכרנו עכשיו את רב חיסטה, אז כאן יש עוד 15 מימרות של רב חיסטה, וגם אולי כי תוך כדי הדיון חלק מהנושאים זה אגודה של ירק שהזכרנו לפני רגע, ובשר חי שהזכרנו לגבי מוקצה לפי רש"י, וכותונת שהזכרנו מקודם לגבי כביסה, אז אולי בגלל כל זה מביאים את כל הלקט הזה של המימרות דווקא כאן. בכל אופן כאמור, נראה עכשיו 15 מימרות של רב חיסטה. המימרה הראשונה זה לא ממש שלו, אלא של רב קטינה, ואז באמת לא מובן מה זה עושה כאן, אבל מסביר הרשש שזה באמת רב קטינה בשם רב חיסטה. עכשיו את המימרות לא נראה לגמרי לפי הסדר, לכן כל פעם נציין איזה מספר מימרה זה בגמרה עצמה. אנחנו כאן נחלק את זה לפי שלוש קבוצות, וגם חלק מהמימרות נחבר ביחד. שלוש הקבוצות הן, קבוצה הראשונה זה דברים שקשורים ליחסים בין גברים לנשים. קבוצה שנייה זה צות של רב חיסטה לתלמידי חכמים שמן הסתם מעלם פחות כסף, איך לקנות בצורה חכמה וגם לשמור על מה שקנית בשביל לחסוך כסף. קבוצה שלישית, גם כן באותו כיוון, זה עצות לגבי אכילה למי שאין לו כסף, איך לחסוך באוכל. עכשיו אנחנו נאמר את זה כדרכנו לפי הפשט, כמובן שבאחרונים אפשר למצוא כל מיני הסברים שמסברים את העומק של אותם מימרות. אז אנחנו מתחילים בקבוצה הראשונה, כנראה כאמור שלוש מימרות שקשורות ליחסים בין גברים לנשים. מימרה ראשונה, שהיא גם ראשונה בגמרא, אומר רב קטינה שמי שעומד על מיטה של איש ואישה, זה מביא לו עירור, זה כאילו שעומד לה על הבטן. לעומת זאת הגמרא דוחה את זה ואומרת לא, זה לא כזה נורא. מימרה שנייה בקבוצה הזאת, בגמרא זה מספר 14, זה שתלמיד חכם לא יביא את הבגד שלו לבעלת האכסניה לחבס לו, כי אולי תראה על הבגד שהיה לו קרי וזה לא נעים. המימרה 15 זה עצה של רב חיסטה לבנות שלו איך להתנהג עם בעליהן בענייני תשמיש. אז קודם כל הוא אומר, תתנהגו בצורה יפה ועדינה שלא תתגנו על בעליכם. למשל, אל תלכו לשירותים איפה שהוא הולך, אל תאכלו יותר מדי, אל תאכלו מאכלים שיגרמו להפכה בשביל שלא תתגנו עליו. דבר שני, בשעת תשמיש, לא לתת לו הכל בבת אחת, כלומר לתת לו את האזור העליון, אבל למנוע ממנו את האזור התחתון לאיזשהו פרק של זמן כדי שהוא יתהווה יותר. עד כאן שלוש המימרות בקבוצה הראשונה. הקבוצה הבאה זה עצות איך להיות צרכן חכם, נראה ארבעה דברים. הדבר הראשון, שזה מאמרה 2 ו-3 בגמרה, זה שכשאתה קונה אגודת ירקות או חבילת עצים, אז תדע לך שהאובי זה בערך אותו אובי אצל כולם. אז מה שמשנה זה בעיקר האורך, לכן תיקח את היותר ארוכים. המאמרה הבאה זה מאמרה 10 בגמרה, זה שאם אין לך מספיק כסף בשביל לקנות שמן, בשביל לסוך את הידיים אחרי הסעודה, אז פשוט תשטוף את הידיים במים עם ירוקת, כי הירוקת זה גם כן משהו שמנוני. הדבר השלישי זה המאמרה 12 בגמרה, וזה כשאתה קונה כותונת מפשטן, אז תקנה אותה דווקא מפשטן שבא מנהר אבא, שזה פשטן עמיד, ותחבס את הכותונת רק פעם בחודש, לא יותר ולא פחות, וכך אני מבטיח לך שהיא תשרוד לפחות שנה. והדבר הרביעי זה המאמרה הבאה בגמרה, זה אל תשב על מחצלת של גמי, כי זה יכול להרוס את הבגד וחבל, תצטרך לקנות חדש. עד כאן הקבוצה השנייה. הקבוצה השלישית זה שלושה דברים שקשורים לאוכל למי שאין לו כסף. הדבר הראשון זה המאמרה הרביעית והחמישית בגמרה, זה שאני לא יוכל ירקות, כי ירקות מעוררים תיאבון, ואז הוא ירצה עוד אוכל, והרי אין לו כסף לעוד אוכל, ואגב זה אומר רב חיסטה שגם כשהוא היה עשיר הוא לא אכל ירקות, כי הרי אם כבר יש לו כסף, למה למלא את הבטן בירקות, כשאפשר למלא אותה בבשר? זה הדבר הראשון בקבוצה הזאת. הדבר השני זה מאמרה 6, אם אין לך מספיק כסף ויש לך קצת לחם, אל תאכל כל פעם קצת לחם, אלא תחכה עד שיצטבר לך מספיק לחם, ואז תעשה לך ארוחה יפה עם חתיכת לחם גדולה. הדבר הבא זה מאמרה 7 ו-8 בגמרא, אם יש סעודה של כמה אנשים, אז לא לתת לזה שאני לפצוע את הלחם, כי מרוב שהוא אני, הוא רגיל לאכול רק קצת, אז גם לכל האנשים הוא יביא רק קצת, ולא בעין יפה. זה מה שרב חיסטה אמר בהתחלה. אחרי זה הוא אמר שכשהוא היה אני, הוא היה מכניס את היד לסל של הלחם, ומוצא איזה חתיכה יפה לעצמו, וכך כשהוא רגוע שיש לו מה לאכול, אין לו בעיה לתת לכל השאר גם כן בעין יפה. הדבר הרביעי בקבוצה הזאת, זה מאמרה 9 בגמרא, זה שאם אתה יכול לאכול לחם סעורים וזה טוב לך, אז אל תאכל לחם חיטים, זה סתם בלטש חיט על הכסף שלך, כי הרי לחם חיטים עולה יותר מלחם סעורים, זה מה שאומר רב חיסטה, אבל הגמרא דוחה ואומרת, בלטש חיט של הגוף יותר חשוב, כי הרי לחם חיטים יותר בריא מלחם סעורים, אז עדיף לבזבז עוד קצת כסף בשביל לקנות משהו יותר בריא. הדבר החמישי בקבוצה הזאת, זה מאמרה 11 בגמרא, זה שכשאתה קונה בשר, תקנה את הבשר מהצוואר, כי בבשר בצוואר יש שלושה סוגים של בשר, וכך אתה בעצם מרוויח שלוש ציפורים במכה אחת. עד כאן 15 המאמרות של רב חיסטה, ובזה הגענו למשנה בעמוד א', אנחנו נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשלושה חלקים, בחלק הראשון המשכנו לדבר על ברירה ואוהל לגבי משמרת. לגבי ברירה ראינו שלוש קולות וחומרה, קולה אחת זה שאם השמרים על המסננת מלפני שבת והוא רק שופך שם מים זה מותר. קולה שנייה זה שאם השמרים שהוא מסנן הם לא ממש פסולת כי בעצם יין נקי יחסית אז אם זה דרגה בינונית זה מותר על ידי שינוי, כלומר בסודר או בקברה. אם היין ממש נקי רק הוא רוצה שיהיה עוד יותר נקי אז זה מותר אפילו במשמרת. בצורה דומה גם ראינו שמותר לסנן את החלמון מהחלבון כי החלבון מבחינתו זה לא פסולת, פשוט הוא רוצה את החלמון בשביל לצבוע את החרדל. כל השלישית זה שבבית של רב פאפה היו מעבירים את היין מכלי לכלי ופשוט השמרים היו נשארים בכלי וזה מותר. חומרה שראינו זה שאסור להשתמש בכלי שבפייה שלו יש קיסמים כי זה נראה כאילו שהוא בורר אפילו שבפועל זה לא בורר כלום כי אין שם לכלוכים כאלה גדולים. זה לגבי ברירה. לגבי אוהל אמרנו שני דברים, אחד שאם הוא משתמש בכפיפה מצרית צריך שלא יהיה טפח בין הכפיפה לבין הכלי כי אז זה אוהל. דבר שני, בפרונקה לא מכסים יותר מחצי מהכלי כי אז זה נראה כאוהל. עד כאן החלק הראשון של השיעור. בחלק השני ראינו ארבעה נושאים שקשורים להכנת אוכל בשבת. נושא ראשון היה לגבי לישת חרדל, שאם הוא כבר לש את זה לפני שבת, אז בשבת עצמה ראינו כמה דעות, או שצריך שינוי לפי רב בכלי, לפי שמואל ביד, לפי רבי לזר בהווה מינה שלו השינוי לא יעזור, לפי רבי יוחנן בהווה מינה לא צריך שינוי, אלא מותר גם בכלי וגם ביד, לעומת זאת לפי שתי הדעות האחרונות צריך שינוי וזה עוזר, רבינה היה בוחש עם כלח של שום, מרזוטרה אומר שמספיק לסובב לאט, זה מספיק שינוי וזה מתיר. הנושא השני זה לגבי הכנת הנומלין, שזה תרחה, לכן לפי רבי יהודה הוא מכין רק קצת, כוס, לפי רבי צדוק כמה שהוא צריך, לפי רבנן כמה שהוא רוצה, לעומת זאת אלונטית אסור לעשות בשבת, כי זה לרפואה. הנושא השלישי זה שריית חילתית בפושרין בשבת, שגם זה סוג של רפואה, ולא ממש, זה אסור לפי הבאי רק מדרבנן, כי הוא עושה כדרך שהוא עושה בחול. לגבי לשים את זה בצונן, רבי ינא אמר שזה מחלוקת תנאים, אבל אם הוא כבר התחיל את הטיפול, אז יכול להיות שגם לפי מי שאוסר, מותר להמשיך את הטיפול בשבת עצמה. הנושא הרביעי היה מהמשנה המשך לגבי ברירה, שאסור להציף את הקטניות במים בשביל שהפסולת תצוף למעלה, וגם אסור לשים בקברה בכוונה בשביל שהפסולת תרד למטה, אבל אם הוא משתמש בקברה סתם בשביל לקחת ממקום למקום, וזה יורד מעצמו ומסתנן, אז המשנה מתירה, כי זה דבר שאינו מתכוון, אבל בסוף הגמרא רבי אלעזר בן יעקב אוסר. עד כאן חלק השני של השיעור. בחלק השלישי של השיעור הבאנו שלוש סוגיות שמובאות לגמרי בדרך אגב. סוגיה הראשונה זה לגבי שפשוף בגד פשטן אחרי הכביסה, בסודר זה אסור כי הוא עושה את זה בעיקר בשביל להלבין, בכותונת זה מותר כי הוא עושה את זה בעיקר בשביל לרקח. סוגיה שנייה זה לגבי מוקצה, המקל שלב תולין את הכותונת אחרי הכביסה לא הפכה לכלי והיא עדיין מוקצה כי היא בעיקר מיועדת להסקה, אלא אם כן זה קנה של הורגים. אגב זה גם ראינו שקישת הדיירקה זה לא מוקצה אם זה ראוי לבהמה, והעץ שתולים עליו את הבשר הוא לא מוקצה אבל את הדג הוא כן מוקצה כי זה כבר מאוס ולא משתמשים בו שוב לזה. זה הדבר האגבי השני, והדבר האגבי השלישי זה סוגיית אגדתה עם 15 מימרות של רב חיסטה שחילקנו אותם לשלושה נושאים. נושא אחד זה לגבי נשים, שהוא אמר לא לעמוד על מיטה של אישה, לא לתת את הבגד לבעלת האכסניה, השם היא תראה שם קרי, והוא ייעץ לבנות שלו איך להתנהג עם הבעלים. נושא שני היה חיסכון בקניות ולשמור על מה שקנית שזה ישרוד הרבה זמן. ונושא שלישי היה בעיקר חיסכון באכילה, כל טוב.